סליחה, זהירות, סור מרע, כמו שהסברנו. לסור מכל דבר שהוא, שלא לרצון ריבונו של עולם. להתבונן במעשים ולבחון אותם, במעשים, במחשבות, בדיבורים, ולהימנע מכל דבר שהוא אסור, לפתח כוח של שליטה, ושהוא מצליח להתגבר על כל הנטיות השליליות ולעשות רק מה שנכון לעשות. ומידת הזריזות היא מידה לקום ולפעול בקום ועשה, להזדרז. והזריזות, כמו שאמרנו, היא גם מצד אחד גורמת להספק גדול בעשיית המצוות, יותר מבטיחה את קיום המצוות, כי אם אדם מתעכב מלעשות מצווה, אולי אחר כך יהיה משהו שיפריע לו לקיים את המצווה, ולכן הזריזות היא גורמת שאדם פשוט יספיק יותר ויותר ויותר לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. אבל יש לה לא רק מעלה כמותית, אלא גם מעלה איכותית. כי אדם עובד את השם בזריזות, הוא עובד את השם בלהט פנימי, בדביקות. זה סוג עבודה אחר. זה עבודה עם לב, עם רצון פנימי. הזריזות מביאה להתפעלות, להתלהבות, וההתלהבות מביאה לזריזות. על כן, כדי לזכור שאת המידות הללו, גם של הזהירות וגם של הזריזות, צריך אדם לעסוק בתורה, לראות מהו רצון השם, וכמה נכון לרצות לעשות את רצון השם, להרבות במידת העירה והאהבה של השם, וכשאדם ירא מהשם, אוהב את השם, אז הוא גם זהיר וגם זריז. כעת אנחנו הולכים למידה השלישית, מידת הנקיות. מהי מידת הנקיות? אם אני אשתמש בדוגמה, כל שבוע לקראת שבת נוהגים לנקות את הבית. ומשתדלים שהבית יהיה נקי לגמרי לכבוד שבת. מטאטאים, שוטפים, מסדרים, הבית יהיה מוכן לשבת. מגיע ערב פסח, עושים גם כן ניקיון. אבל הפעם הניקיון הוא ניקיון יסודי. הופכים כל אבן וכל דבר לראות האם יש חמץ או אין חמץ, או נפל איזה פירור חמץ. מנקים את הכל, מכשירים את הכלים. נקיות יסודית. זאת אומרת, לקחת בערב פסח, כל חדר, כל תא בארון, כל כיס בבגדים, והכל נבדק בדיקה היטב, להיות בטוחים ב-100% שאין חמץ בבית. אותו דבר בעבודת הנפש, נקיות בחדרי הנפש. יש זהירות כללית, דהיינו מה שאסור ברור, וזה אסור לעשות, זה מידת הזהירות. ומידת הנקיות זה לחשוב אולי גם דברים שאנחנו עושים שמותרים לעשות, אולי גם מעורב בהם משהו אסור, אולי גם דברים שמצווה לעשות, אבל יכול להיות שאנחנו עושים את זה בכוונות לא כל כך לשם שמיים, אולי לשם כבוד, אולי מסיבות אחרות לא ענייניות, ואת זה צריך גם כן לנקות. זאת אומרת, לחפש חיפוש יותר יסודי, לא מה שנראה לעין שאסור ואת זה לא עושים, לא רק, אלא לראות מה שלא נראה לעין הפשוטה, רק אחרי חיפוש ובדיקה. זה עניינה של מידת הנקיות. זאת אומרת, שלב ב', אחרי שעבדנו על הזהירות ועל הזריזות, והגענו לאיזה שלב מסוים של של התקדמות בעבודת השם, באים לשלב הבא, והשלב הבא הוא עבודה עמוקה, חדירה לעומקים, לראות מתחת לפני השטח, לראות כל מעשה שאנחנו עושים הוא 100% בסדר, או שיש בו אולי משהו שלא בסדר שצריך להסיר אותו. זאת עבודת הנקיות, והרמח"ל מרחיב בפרק הזה, מכניס אותנו לכמה פרטים, מהם ללמוד על כל הדברים כולם. כמה דוגמאות הוא לוקח ועוסק במצוות היותר בולטות, שבהם יותר נכשלים, ולשים לב איך מנקים, אדם מנקה את עצמו מכל כישלון. אם כן, הדבר הראשון שעוסק בו הרמח"ל במידת הנקיות, בפרק י' א', זה גזל. מפני שחכמים אמרו שגזל והריות נפשו של אדם מחמדתן, הוא מתאווה להם, והרוב נכשלים בגזל, ומיעוט נכשלים בעריות. אז צריך לראות איך באמת לתקן את המידה, הזאת. לא מדובר על גזל שאדם פורץ לבית וגוזל. זה עוד לפני מידת הזהירות, האדם לא עושה רק הדברים האלה. על גזלות ממשיות, שאתה גוזל את האחרים. אנחנו מדברים כאן על דברים שאדם לא מרגיש, שהוא בעצם גוזל מהשני ולא שם לב לדבר הזה. זה יכול להיות פועל שעובד אצל מעביד, והוא מתרשל בעבודה. והוא לא מנצל את כל הזמן לעשות את העבודה. זה גזל. הוא נזכר על מנת לעשות מלאכה כך וכך שעות, והוא מתרשל. וזה קורה, יכול לקרוא אצל אנשים ברבים וטובים, הם אומרים, זה לא גזל. הם עושים גם אידיאולוגיה. היות ובעל הבית לא משלם, כמו שבעצם היה ראוי לשלם לפי עבודתי, אז אני לא חייב לעבוד כל כך קשה. אני לא צריך להתאמץ ולהתייגע. הוא ינצל אותי, הוא ישחוט אותי, זה לא בסדר. אני לא רואה, אם הוא היה נותן כפי הראוי, הייתי באמת משתדל, אבל הוא לא נותן כפי הראוי. כך הוא מחליט שזה לא כפי הראוי. מחליט שמגיע לו יותר, אבל זה גזל. זה גזל, אתה באת למקום עבודה, עם תנאים מסוימים שכך צריך לעבוד, ואתה לא עובד בצורה מושלמת, זה עושה מלאכת השם רמייה, זה מי שעוסק בהוראה או במקצוע של מלאכת השם, גם זה אסור לעשות מלאכת השם רמייה. אדם צריך להיות אמין ולעשות באמת את מה שמותר. גם בעל הבית צריך להיות הגון. הוא צריך לשלם בזמן, יש לו את החובות שלו. הוא צריך גם לא לנצל את הפועל יותר מהמידה, אף על פי שיכול לנצל את העובדה שהפועל אין לו ברירה, והוא חייב לעבוד אצלו, ולא ימצא מקום עבודה אחר. בעל הבית כמובן גם צריך לתת את התמורה הראויה. זה מאוד מצוי שהפועל, בין פועלים ובין מעבידים, החוסר הזהירות המושלמת יש בזה מסוג גזל. הרמח"ל במסילת ישרים כאן, הוא מביא מה שאומרת לנו הגמרא, פועלים שעושים מלאכה אצל בעל הבית, פטרו אותם מברכת המוציא, ומברכות אחרונות של ברכת המזון, ואפילו קריאת שמע לא חייבו אלא פרשה ראשונה בלבד. אתה עובד עכשיו, אתה צריך לעבוד, אין לך אתר אפילו לא לברך. אלא אם כן זה מוסכם. אם זה מוסכם על ידי המעביד, אז זה בסדר. אבל אם זה לא מוסכם, כמו שהיה פעם כנראה, אז היה צריך לעשות עבודה מבוקר עד ערב, וכל התרשלות כלשהי, בעל הבית היה נפגע, אז שכיר היה צריך לעשות את עבודתו המלאה. אבא חלקיה, באו תלמידי חכמים אליו, לבקש ממנו שיתפלל לגשמים. הוא היה באמצע עבודה, הוא היה פועל. הוא לא ענה להם שלום. זה חוסר נימוס, אבל הוא עבד לבעל הבית. הוא צריך להיות, עושה את מלאכתו. אני פעם באתי לבקר את סבי, זיכרונו לברכה, שהוא עבד באיזה מקום, הוא כבר היה מבוגר, והיה אחרי הפנסיה, והלך לעבוד בכל זאת. אז אני באתי, הוא לא התייחס אליי. אבא חלקיה גם כן כך עשה. חשבתי שאני משמח אותו להגיד לו, עד שהוא גמר את כל מה שהוא היה צריך לעשות, לא התייחס. יעקב אבינו, איך הוא עבד אצל לבן, במסירות, ביום אכל אני חורב, קרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. אמינות. אדם עובד אצל בעל הבית, צריך להיות אמין, לעשות מלאכתו כהוגן. אני נשאל הרבה פעמים שאלות גבוליות כאלה. להעתיק קלטות, דיסקים, מה מותר, מה אסור, של גוי מותר, של יהודים אסור, האם אפשר להקל, האם כבר, הדיסק הזה כבר לא יצר בזמן. שאלות גבוליות כאלה, שיכול להיות שהן ספק איסור. ואז אני הרבה פעמים אומר לאלה שואלים אותי, מה אתם רוצים להפיל עליי את העבירה? מה אני עשיתי לכם? למה אתם, אם זה ספק, למה להיכנס בספק איסור? זה ספק איסור גזל. יכול להיות שזה אבק של גזל, לא ממש גזל, או גזל דרבנן. למה בני ישיבה צריכים להיכנס בספקות? צריכים להדר בענייני גזל יותר מאשר במצוות בין אדם למקום. להיות רחוקים מכל חשש, חשש של איסור. הלב אוהב כסף, מה לעשות? ולכן הוא יוצר היתרים כאלה. הוא אומר, זה לא נורא, אולי יקפיד, אולי לא, אולי כן. צריכים להתיר להביא צברות, מה מותר להתיק, האם דיסק שלם מותר או אסור, אולי שיר אחד כן מותר. כל מיני חילוקים, לרדת לסוף דעתם של המוכרים, אם על זה מקפידים או לא מקפידים. אפשר להגיד צברות, אבל מאוד צריך להיזהר שהסברות לא תהיינה נוטות לכולה מפני הלב שרוצה לחסוך כסף. ולא צריכים להיכנס בספקות איסורים. אומרים שבמדינת ישראל, בתחום הזה, המצב הכי גרוע. במדינות אחרות לא כל כך מעתיקים ועוברים על החוקים האלה שנקבעו במדינות בענייני עתקות של דיסקים ושל כל מיני תוכנות. ופה לא כל כך. לא כל כך זהירים בזה. ואנחנו צריכים להיות למופת לאחרים. מדינת ישראל צריכה להיות למופת בזהירות ושלימות של, של התנהגות נכונה והגונה. ובני תורה, קל וחומר, בלנו של קל וחומר, שהם צריכים להיות למופת, ולא להיכנס בשום חששות של איסורי גזל. סוחרים רוצים למכור סחורה, אז הם... יש הרמה בשוק, הם שמים את כל הפירות היפים למעלה, מתחת הפירות הפחות טובים. נראה כאילו כל הרמה היא יפה מאוד, פירות יפים. מכניסים את הקו, מוכרים תות שדה לכאורה, באים הביתה, רואים חצי רקוב. הרמה הייתה נראית כל כך יפה. זה... איסור, זה אסור. אסור לגנוב דעת. אסור לסוחר, אסור לו לרמות. יש אנשים מוכרים מכונית, באים המתווכים, אומרים להם, נוריד את הקילומטראז', יש לנו דרך להוריד את הקילומטראז', זה היה כבר 120 קילומטר, נעשה את זה 60, תוכלו למכור את זה במחיר יותר גבוה. זה אסור. אדם מוכר מכונית שהייתה לה תאונה, צריך להגיד את האמת, מה היה, מה... לא לחסות. צריך להיות ישרים. לפעמים המתווכים אומרים, זה לא עסק שלך, אנחנו נמכור את זה. אדם צריך לא להיות שותף לדבר עבירה גם כן. זה במסחר, זה אדם קונה, זה בכל תחומים, גם בתחום של... גם לגנוב זמן אסור. אנשים עומדים בתור, ואחד, והרבה מחכים למכונית, ובאים אנשים האחרונים, נדחפים ראשונים. זה, אין לזה יותר. זה לא נכון לעשות ככה. כולם נדחפים. אז למה אני לא אדחף? אתה לא צריך לתת לאלה שבאו אחריך לדחף, אתה יכול לתקש על זכותך, אבל לא, לא, לא לתפוס מקום של אחרים. אם אתה נוכח שזה ככה, שזה חשבון אחרים. וכל דבר הוא נכון, כל דבר מהסוג הזה צריך לכתחילה לשאוף, אני לא רוצה להרוויח שום דבר שמגיע לאחרים. אני פעם דיברתי לפני העובדים בעיתון בשבע. הם עוסקים בפרסום, והם משכנעים אנשים מפעלים ומוסדות לפרסם. לפרסם את עצמם, ועל ידי זה יקנו יותר את התוצרת שלהם, או מוסדות יבואו יותר תלמידים, או כל דבר, בכל מקום. הפרסום באמת הוא עובד, בדרך כלל. אמרתי להם, תראו, אם אתם משכנעים מישהו לפרסם איזה פרסום, שאתם בעצמכם יודעים שאת המוצר הזה לא כל כך התלהבו לקנות, ואתם אומרים, אם הוא יפרסם, נרוויח כסף, המפרסמים מקבלים 20%, 10%, 5%, אני יודע כמה אחוז מהפרסום, מהכסף שנכנס לעיתון, אז הם רוצים להרוויח. אמרתי, אם אתם עושים כדבר הזה, ואתם חושבים שבעצם לא כדאי לו לפרסם, אבל לכם כדאי שהוא יפרסם, זה כמו להכניס את היד לכיס של אדם ולקחת ממנו כסף. זה אותו הגזל. אתם מרמים אותו, משקרים אותו, זה לא נכון. אדם ש... אם אתם מאמינים שהפרסום יעזור, תשכנעו. אם אתם לא מאמינים, אל תשכנעו. מגיע לכם תמורה על מה שנתתם. אם נתתם דבר טוב, אז מגיע לכם תמורה. אם לא נתתם דבר טוב, לא מגיע לכם תמורה. אמרתי להם, האמינות משתלמת בסוף. אבל גם היא לא משתלמת, היא חייבת להיות. זה ככה צריך להיות, אסור להיות לא ישרים. צריכים להיות הגונים וישרים. ואם האנשים ירגישו שאתם גם חושבים עליהם, לא רק על עצמכם, אתם, וזה, אז גם העבודה היא נהיית אידיאליסטית, אידיאלית קצת. אתה אומר לפלוני, אני יכול לעזור לך. אתה מרוויח מעט, אני יכול לעשות שתרוויח יותר. אני יכול לעזור לך. אתה מוסד, אילו היית מפרסם את עצמך, היה לך מספיק תלמידים. אם אין פרסום, אין תלמידים. אנשים לא יודעים על המקום הזה. אם אתם תפרסו נכון גם, ותציגו את עצמכם נכון, יהיה לכם תוצאות יותר טובות. אז עשית חסד עם המוסד. לא רק עם עצמך, כי הוא באמת מצליח יותר. מגיע לך גם תמורה על זה. זה יפה מאוד. אתה גם עשית עבודה שהיא ערכית מצד עצמה, וגם קיבלת תמורה. אם כל היום הראש עסוק, איך אני מרוויח, ולא עסוק שהעבודה תהיה עבודה נכונה וטובה, יש כל אין סיפוק מעבודה, מחכים כל היום על סיום העבודה, להרוויח את מה שרוצים. וזה, ככה עבודה, אתה עובד, אתה מרגיש שאתה יוצר. כל פעולה שאתה עושה, אם אתה עובד באיזה מקום, תרגיש שאתה, כשאתה עובד, אתה עושה משהו. אתה שותף לאיזה דבר. אדם אפילו שיעבוד בניקיון, זה דבר גדול, מידת הנקיות. לעשות ניקיון, לנקות, זה דבר חשוב. בית יהיה נקי. הרחוב יהיה נקי. אתה עושה דבר חשוב. את ארץ ישראל זה בכלל מצווה ממש גדולה. לשמור על יופייה של ארץ ישראל. אתה עובד בגינון, אתה עובד בבניין של ארץ ישראל. איזה תחום שאתה עובד. זה, יש לזה ערך לעצם העניין. לא רק לעבוד בשביל להרוויח. אתה עובד אצל בעל הבית, תעשה לו שמחה. תעבוד טוב, שהוא יהיה מבסוט. יהיה לך גם מגיע תמורה. אתה גם תקבל תמורה. רק, לא כל הזמן לחשוב רק מה אני מרוויח. ואז הלב נותק לעשות שאני ארוויח יותר לפעמים לא קבל, לא במידתיות כמו שאני נותן. וזה לא נכון לעשות. המצב העוד יותר אידיאלי זה שאדם יהיה שונא בצע. לא רק לא ייקח בצע, אלא יהיה שונא. תהיה מאוס עליו. לקחת כסף של אחרים זה מאוס. לא רוצה את זה, לא אוהב את זה. לא רק זה אסור, אלא זה לא, לא רוצה. אני רוצה לחיות ממה שאני טרחתי, ממה שמגיע לי. אז אני מרגיש טוב עם זה. אם אני לוקח משל אחרים, מרגיש תלוי באחרים. אני הוא חשוב כמת. למה? כי אין לו פרנסה מעצמו. ומה שהוא חי, זה מאחרים. הם נותנים לו, והוא תלוי בהם. אז חייו אינם חיים מעצמו. זה חיים שאחרים נותנים לו. זה לא נקרא חי. הוא נחשב כמו מת. יש בור, בור מים, ויש מעיין. למעיין אנחנו אומרים מעיין מים חיים. לבור, זה לא נקרא מים חיים. למה זה לא חי? כי המים לא יוצאים מתוכו. הוא מקבל ממקור זר. החיים באים ממקור אחר. מקווה זה לא מעיין מים חיים. מקווה זה בור, בור מים. בור מים, מי גשמים, שבאו ממקור אחר, והם כאן נקבים, זה לא חי. מעיין, הוא נובע מעצמו, הוא חי. כך גם אדם. אם חייו הם חיים עצמיים, אז זה חי, זה חיים. אם חייו תלויים באחרים, זה לא חיים. אם אדם לוקח מאחרים, שלא בצדק, גם כן חייו אינם חיים. הוא בעצם לא חי עצמו, לא חי את חייו עצמו. ולכן אמרו, שונא מתנות יחיה. זה לא מובן כל כך. דווקא אוהב מתנות, לכאורה זה אדם אוהב מתנות. וכמה הוא מצפה לזה? מגיל קטן, כל יום הולדת, בר מצווה, איזה מתנות וכו'. והפסוק אומר, שונא מתנות יחיה. אתה קיבלת מתנה? לא טרחת עליה? זה לא מעצמך. זה לא חיים. חיים זה מעצמך. ונותן מתנות, הוא יחיה חיים כפולים. כי הוא גם מחיה אחרים. כי הוא גם נותן לאחרים. אדם צריך להגיע למצב כזה שיהנה כשהוא נותן יותר מה שהוא מקבל. ואז הוא באמת חי את החיים האמיתיים שלו. המציאות הזאת של הישיבה, שנמצאים בישיבה, ובעצם קצת חיים ממתנות, היא מציאות הכרחית בעל כוחנו. אילו היינו יכולים לעשות איזה שילוב כזה של ישיבה של תורה ועבודה, שעובדים ולא תלויים באחרים, כל אחד עובד, כדי חייו, וגם מספיקים ללמוד ולהתקדם בצורה שמושלמת, זה היה יותר אידיאלי. אבל הרמב״ם יכול היה לעשות את זה, גם הרמב״ן, גם רבי יוחנן הסנדלר, גם רבי יצחק נפחא, היו כמה גדולי ישראל שעסקו במקצועות שונים, והיו גדולי ישראל. והרמב״ם ממליץ ככה לעשות, ואפילו מבקר מאוד את מי שלא יעשה כך. אבל כל הפוסקים חלקו ואמרו שאי אפשר באופן כזה לגדול בתורה ולהתמלות, ולכן יש מקום להקל ולהתיר את הדבר הזה, וזה לכתחילה. כן?
זה מצב אידיאלי בכל החיים, ועד התורה?
מה?
או שיש כמה שנים בשביל להתמלות, ועד לכן לא עובדים עוד כמה שנים, או שזה מצב אידיאלי בכל השנים?
אם האם ללמוד תורה כל החיים? ליחידים אולי כן. יחידים גדולי ישראל שהם מאורות גדולים, אז זה אידיאלי לכל החיים. כי הם נותנים יותר מאשר מקבלים. אבל לא, המתינה חייבת, לא צריכה להיות דווקא לידי שאדם מרביץ תורה בפועל וכו'. עצם הגדלות התורנית שישנה בישראל היא כבר מרוממת את האומה. אבל כאן אנחנו קצת סוטים מהנושא. אנחנו נעסוק בנושא שאתה אמרת בהזדמנות אחרת. זאת אומרת, אנחנו הלכנו עכשיו לעוד שלב. לא רק לא לקחת דבר של אחרים, לא לרצות לקחת, לא ליהנות מזה. שאדם סידר את פלוני ולקח ממנו משהו. ביתר, כן, הוא מצא איזה דרך לשכנע אותו, לתת לו, להקל עליו, מצא דרך לעקוף ולא לשלם מיסים או משהו כזה. לא לרצות את זה.
זה דרך המסחר,
לבוא
ולסחור, להוריד מישהו את המחיר שלו.
זה דרך
המסחר.
דרך המסחר צריכה להיות אגונה. אם אדם מונה את חברו, היום זה קצת לא מוגדר מה הם גבולות ההונאה, אבל אם אדם קונה מאדם בפחות משישית, אז זה הונאה. בשישית זה הונאה שצריכים להחזיר, בפחות זה לא צריכים להחזיר, אבל זה הונאה. צריך לקנות במחיר הנכון. אם אין מחירים מאוד גבולים, אז אדם, אם הוא מנצל חולשה של השני, ובגלל זה, בגלל שאין לו ברירה, הוא סוחט אותו, זה כמובן לא נכון, לא נכון לעשות, גם אם הוא מסכים. כמו לקחת ריבית. השני מסכים, השני אבל הוא מבקש, תן לי הלוואה, והוא אומר, הוא ייתן ריבית, 5%, 10%, בשבילו זה מאוד חשוב, כי הוא צריך את הכסף הזה באופן דחוף מאוד, ואחרת יהיה לו הפסדים מאוד יותר גדולים. אבל התורה אסרה את זה. התורה אסרה ריבית. אפילו שהלווה מסכים. ואולי אפילו הוא המבקש. התורה אסרה. ואותו דבר, בפעמים כאלה שאדם מנצל חולשה של השני, וסוחט אותו, זה לא הגיון, זה לא יפה, לא צריך להיות כזה. אתה עושה עסקים, מסחר, יפה מאוד, תעשה בצורה אגונה. תרוויח אתה, גם הוא ירוויח. אל תדאג רק לעצמך. תהיה שקול, באופן הנכון. תהיה חושב גם על הצד השני. אני מרוויח, גם אתה מרוויח. שנינו נרוויח. לא רק אני ארוויח ואתה אפילו תהיה מופסד. זה כשאדם שונא בצע. שונא בצע. אז הוא באמת לא מגיע למצבים כאלה. הוא לא רוצה לנצל את אחרים, הוא לא רוצה לסחוט את אחרים, הוא רוצה לחיות בצדק. מה שמגיע לו, הוא יקבל, מה שלא מגיע לו, לא ייקח. מה שהוא יכול לקחת בכוח, הוא לא משתמש בזה, להפך. משתדל להרבות ולתת במקום לקבל. זה צריך לעבוד על זה, אבל זה לא בא לבד. אדם לא יהפך לשונא בצע מלבד. אדם צריך לחשוב על זה. כמה חיים בריאים זה כשאדם חי מעצמו, מתפרנס מעצמו, חי חיים נכונים, וכמה זה עוד יותר יפה אם הוא יכול גם לתת לאחרים ולעזור לאחרים. ואז חייו מתרחבים. אם אמרנו, אני חשוב כמת, אז מי שמחיה את אני, הוא חי כאילו חיים כפולים. הוא חי את חייו וחי את חיי אני, כי הוא מחיה אחרים גם כן. וכמה אדם צריך לשמוח שהוא נותן, וכמה לא לשמוח ולא לרצות לקבל. אלא אם כן, המקבלה שלו היא עושה הנאה לשני כזה, שהוא עושה לתו חסד שהוא מוכן לקבל. זה אדם חשוב שהגמרא אומרת במסכת קידושין. יש אנשים חשובים שלתת להם מתנה, זה עושה נחת רוח לנותן יותר משהו מלכלם קבל. אז אדם מקבל, יכול לקבל. ולכן אישה יכולה להגיד לאדם חשוב, הלך מנה וקדש אני לך. והיא מקודשת בהנאה שהוא הסכים לקבל ממנה את המנה. שהוא לא מקבל מאף אחד כסף, הוא לא רוצה לקבל כסף. הוא לא רוצה לקבל טובות. אבל נהנים לתת לו טובה. אם כן, רב חשוב, רב גדול, רב מרדכי אליהו, מישהו יכול לתת לו איזה מתנה, זה יעשה לו נחת רוח. זה כאילו הרב אליהו נתן לו, לא הוא נתן לרב אליהו, וכן הלאה. רבנים גדולים חשובים, לתת להם מתנה. יש מזה נחת רוח. אז אם אדם מקבל כדי לעשות נחת רוח לנותן, אז הוא נותן, הוא לא מקבל בכלל. הוא לא אוהב לקבל. הרב ציודה מאוד לא רצה שיעזרו לו. בשום דבר, היו מביאים לו כיסא, לא רצה שיביאו לו כיסא. לא רצה לשבת עליו. לא רוצה עזרה, רוצה להיות עצמאי. אני מביא לבד את הכיסא, אני תורח לעצמי. היה ככה, מתנהג בצורה כזאת, לא רוצה עזרה, רוצה בעצמי, כל בעצמי. אחר כך לפעמים היה אומר, נו, כבר הבאת, היה מתיישב וקם. בשביל כשהבאת, אני מתיישב וקם. לא רצה שיתרגלו לעזור לו. זה מין בריאות כזאת עצמית. אז במדרגה שלו. לא, אדם צריך, כי אחרת זה בין חברים, זה יכול להיות ליצור מתיחות, אחד עוזר לשני, השני לא רוצה לקבל את העזרה. זה גם יכול לראות לא נעים. אז צריכים כל דבר כמובן לשקול, איך, מה כן ומה לא, אבל באופן כללי, אדם צריך לחנך את עצמו להיות עצמאי, לא להיות תלוי באחרים. ואנחנו עוסקים בענייני ממון, כמובן. כבר חז"ל אמרו לנו, כל תורה שני ממלכה, סופה בטלה וגוררת עוון. ובאמת, המחשבה הזאת, אני לומד תורה ואני מתפרנס מאחרים, היא מגיעה לי, כיוון שאני בן תורה, היא לא כל כך מחשבה נכונה. לא מגיע שום דבר. אבל בדורנו, שהסדר הכללי הוא שגם אנשים שהולכים ללמוד באוניברסיטה, הם מקבלים מלגות גבוהות מאוד במקצועות מסוימים, כדי שילמדו. יש תוכנית מצוינות שלא עולה בכלל לשלם. יש תוכניות שנותנים לך מלגה, תמשיך ללמוד. אם לא התואר הראשון, תואר השני, תואר השלישי, כבר תומכים בך, עוזרים לך. למה עושים את זה? למה המדינה עושה את זה? היא לא עושה את זה כי היא אוהבת לעשות חסד. היא עושה את זה כי זה משתלם לה. כן? כי זה טוב לציבור שיהיו אנשים, אנשי מדע ואנשי כלכלה בכירים, והם יתרמו לקידומה של המדינה בכל התחומים. זה טובת כל הציבור. הציבור משקיע, מקבל תוצאות. אז גם היום מובן גם שגם משקיעים בלומדי תורה. וזה משקיעים לא בשבילם, אלא בשביל התוצאות. שיהיה בני תורה ותלמידי חכמים ואחר כך מרביצי תורה וירים את החיים הרוחניים בישראל, שיהיו יותר מרוממים ויותר תורים ויותר קדושים. רוצים להשקיע בזה. אז זה, זה, זה לא מין צדקה כזאת באלמה שאדם כדי שילמד ושב ילמד, אלא זה, יש הדדיות בזה. לכן המציאות הזאת היא היום יותר מובנת ויותר אפשרית, כי זה הסדר. פעם היו גדולים שיכולו לעשות הכל, גם לעבוד, גם ללמוד, גם להיות גדולי תורה וגם להתפרנס מיגיע כפם. היום אין את האפשרות הזאת, מי שרוצה ללמוד תורה ולגדול בתורה, הוא חייב להשקיע יום ולילה את עצמו בתורה ולשכוח כל דבר אחר, וכולו להיות שקוע בים התלמוד, כמו לצלול בים, בים התלמוד. להיות כולו מוקף בדברי תורה, ואז אדם יכול להתעלות מעלה מעלה. הרב שפירא היה מספר שהוא, השינוי אצלו, להיות אדם אחר, שמזה כל ההתפתחות הרוחנית שלו, הגדולה שלו, לא אומר הגדולה על עצמו, אבל זה היה בשנתיים. הוא אומר, שנתיים אני שקעתי מאוד מאוד בלימוד בגיל צעיר, ומהשנתיים האלה נעשתה מהפכה. מהפירוש מהפכה? אחר כך הוא כבר היה כל כך שקוע שלא יכול להיעצת. אבל העבודה כדי להיות שקוע לקחה לו שנתיים, כן?
לא כל אחד שילמד תורה אז יהיה גדול תורה
ויתרום יותר משהו. כל אחד שלומד תורה, הוא, אם הוא לומד כמה שנים, הוא יהיה בן תורה, הוא יתרום. או שהוא יתרום במקום עבודתו, שהוא יהיה דוגמה של מוסריות, של רוחניות, של גם מידות טובות, גם אווירה של קודש, ולא צריך תמיד דווקא לידי ללמד. אם אדם נמצא בחברה מסוימת, הוא לא מדבר לשון הרע, הוא אידיאליסטי, הוא עושה את העבודה כמו שצריך, הוא מקיים את השולחן ערוך, כן, כי אדם עובד בפרנסתו, אחר כך הוא מקיים את השולחן ערוך, כל דבר שהוא עושה, הוא עוסק במסחר, אז הוא עכשיו מקיים חושב משפט. שאלו פעם, רבא, מתי הוא לומד? כל הזמן מקבל קהל, בטרות, בכל מיני תרדות ציבוריות, מתי הוא לומד? הוא אומר, מה פירוש מתי אני לומד? כשאני הולך ליטול ידיים, אז אני חוזר לחיות נתינת ידיים. הולך לברכת המזון, חוזר לחיות ברכת המזון. אינני יודע אם הוא מתכוון, שהוא חוזר ממש על כל פרטי ההלכות. הוא אומר, עכשיו אני הולך לקיים מצוות ברכת המזון, שעניינה, חושב על כל דבר שהוא עושה, אז הוא חי כל הזמן את חיי התורה. אדם עוסק במסחר, והוא מוכר באופן הגון, עכשיו הוא לומד חושב משפט, הוא לומד חושב משפט. עכשיו הוא מקיים את הסימן הזה. הוא נותן כסף, לא לוקח על זה ריבית, יכול היה לקחת על זה ריבית. הוא מקיים עכשיו הלכות מצוות ריבית. וכן הלאה, כל, הוא יכול כל רגע בחייו, הוא חי, מקיים בזה הלכה בשולחן ערוך, בין בקום ועשה, בין בשב ואל תעשה. דיברנו על נסיעות, על נהיגה, נוהג, כל הזמן מקיים ונשמרתם. שעה שלמה נוסע, שעה שלמה נשמרתם. נוסע יותר, מקיים יותר את המצוות ונשמרתם. אם הוא מקיים, אם הוא נוסע בזהירות. וכן כל דבר, מי שלומד תורה, ונהיה בן תורה, הוא כל הזמן מאור לסביבה שלו. וכל מה שהוא עושה. וזה צריך לשאוף, לזה אדם צריך להיות כזה. של אין דומה מי שלמד תורה ומי שלא למד תורה. או למד עוד שנה, עוד מדרגה. עוד שנה, עוד מדרגה. זאת מידת הנקיות. כבר דיברנו עכשיו. להיות ממש, להגיע למצב כזה של אדם לא יואב להשתמש בדבר שלא שלו. לא יואב לקבל דבר שלא יואב. לא בדרך של מסחר, לא בדרך של משא ומתן אחר, וגם לא אפילו במתנות. רק במה שהוא משקיע בעצמו ובונה את עצמו. טוב, עד כאן להיום.